שלום. האם מדינת ישראל תתקיים לנצח או לא? שאלה שמדי פעם דנים בה, הן בגלל המצב, לפעמים כשיש קשיים, והן מבחינה תיאולוגית כללית. כשהמצב קשה, אז אנשים מודאגים. אבל גם כשהמצב איננו קשה, ישנה עמדה דתית, תיאולוגית, לפיה, כך אומרים בעלי אותה דעה, לפיה אין לנו הבטחה, אין לנו תעודת ביטוח, שמדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, אכן תתקיים לנצח. זאת היא הטענה שמושמעת מדי פעם, ולפעמים גם יש איזושהי מחשבה נסתרת מאחורי הטענה הזאת שכדאי לחשוף אותה. אינני אומר שהמחשבה הזאת נסתרת אצל כולם, אבל היא לפעמים נסתרת. זאת היא המחשבה שבעצם באופן תת מודע, באופן נסתר מאוד, אפילו במידה מסוימת של בושה, קיימת לפעמים אצל יהודים דווקא דתיים תקווה שהמדינה לא תתקיים, מפני שהיא חילונית, מפני שמדינה זה בלגן, ולפעמים ממציאים מיתוס חדש, והוא, הרי זה לא פופולרי לומר שהמדינה תחרב, אז אומרים כך, היא תחרב לרגע אחד ומיד תקום על בסיס יותר טוב. שמעתי שטויות כאלה. זאת אומרת שבאמת זאת לא מדינה כמו שצריך, היא הוקמה נגד רצון השם על ידי אפיקורסים, ולכן באמת יותר טוב שהיא תחלה, אבל מצד שני בוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עמו, ולכן היא מיד תקום על חורבותיה באותו יום. זו מחשבה אפוקליפטית, קוראים לזה. זו מחשבה גם ילדותית. מה זאת אומרת היא תקום מיד אחרי שהיא חרבה? לקח 2000 שנה להקים מדינה, אז זהו, אחרי שמדינה חרבה אתה יכול לבנות אותה מחדש תוך יום? ברור שזאת מחשבה ילדותית שאינה יורדת לשורשם של דברים. אבל בכל זאת ראוי לדון בשאלה מבחינה תיאולוגית כוללת. והלא, נאמר בתורה במספר מקומות שישנו חוזה, אם בחוקותיי תלכו אז יהיה בסדר, ואם בחוקותיי תמאסו אני אוציא אתכם לגלות. ומכיוון שהדבר הזה כבר התקיים מספר פעמים, ישנה מחשבה, יכולה להתגנב המחשבה, שבעצם יש כאן מחזוריות בהיסטוריה היהודית, שמדי פעם יש בניין ומדי פעם יש חורבן וחוזר חלילה וחס. זאת אומרת שיש מחשבה כזאת שבעצם זה מין גורל כזה של ההיסטוריה היהודית, שאנחנו בנויים מגלות וגאולה, ואז מסתמכים לצורך זה על ציטוטים מקוטעים, למשל מספר נצח ישראל למהר"ל מפראג, שמסביר שהגלות והגאולה הם קטגוריות יסוד של הקיום הישראלי, אז חושבים שתמיד יש גלות, תמיד יש גאולה, אז אין מה להתרגש. ובתפיסה הזאת, אם כן, מדינת ישראל יכולה להיות חזון חולף. מחשבה כזאת נובעת ביסודה מכך שלומדים הרבה גמרא ולא מספיק תנ"ך. אם אדם למד גמרא הרבה, ישר, הפוך, מכל המפרשים וכל הסברות של הראשונים והאחרונים, אבל איננו רגיל לקרוא בתנ"ך, השקפת העולם שנבנית היא השקפת עולם של ספק. לא מפני שחס וחלילה חכמי התלמוד הם בעלי ספק, אלא בגלל שחכמי התלמוד אינם רואים לנכון להבהיר את מה שברור להם ממילא, מה שוודאי. כלומר, חכמי התלמוד מניחים שמדברים אל יהודים שהתנ"ך חדר לאורכיהם, ולכן על גבי הידיעה שהמסר של התנ"ך נקלט, זאת היא הנחת היסוד של חכמי התלמוד, על גבי זה הם מביאים את כל חוכמתם. אבל אם אנחנו ננתק את החוכמה התלמודית מן התנ"ך, אנחנו נשאר בספקות. לעומת זה, אם אדם קרא בתנך בלבד ולא למד גמרא מימיו, לא למד לא גמרא, לא משנה, לא שולחן ערוך ולא משניות קהל, והוא רק יודע דבר אחד, הוא יודע תנך מההתחלה ועד הסוף ומן הסוף אל ההתחלה ולחסוף, זה מה שהוא יודע. אמנם חסר לו הרבה, כי מה יעשה אדם ללא תורה שבעל פה? אבל כאשר אדם קורא בתנך בלא דעה קדומה, מה שהוא קורא שם זה שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אבות האומה הישראלית לתת להם את ארץ ישראל. גם יש סעיף בהבנה הזאת, והוא שאם יחטאו יצאו לגלות, אבל בסופו של דבר תהיה גאולה אחרונה, ובסופו של דבר יקרה מצב שלא ינטשו עוד מעל אדמתם לעולם. זאת אומרת, הרעיון שיש גאולה נצחית באחרית ההיסטוריה, הרעיון הזה שוזר את כל דברי הנביאים כולם, ממשה רבנו ועד מלאכים. זה דבר שצריך להיות מודע לו. כן? פשוט רק מי שלא קרא את ישעיהו הנביא ואת יחזקאל הנביא ואת רעשה, יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא קרא את איתנו ברית על נצחיות השיבה לארץ ישראל. אבל בכל זאת יש מקום לשאלה, אולי לא זאת השיבה האחרונה. כן, כשם שהייתה שיבת ציון בימי בית שני, ולאחר כמה מאות שנים חרב הבית השני, שמה יאמר האומר, גם כאן מדינת ישראל היא איזה מין ניסיון, אולי זה ילך, אולי זה לא ילך. כשם שבית שני, גם הוא בסוף לא הלך. אלא שכאן יש שוב להסתכל על ההיבט ההיסטורי הכולל. כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה בימי בית שני, אנו שמים לב ש-70 שנה בלבד אחרי חורבן בית ראשון כבר נבנה הבית השני, אבל הוא היה בית שמטה. פירוש הדבר שהוא לא היה כל כך מפואר, שלטו פה גויים, פרסים, יווניים, רומאים רוב הזמן. הייתה תקופה קצרה מאוד של שלטון חשמונאי, וגם הוא היה שלטון למחצה שליש ורביעה. רוב תקופת בית שני הייתה תחת שלטון זר. גם לא רק זה, אלא שרוב עם ישראל נשאר בגלות אז. מה זה רוב עם ישראל? בימי עזרא באו לארץ ישראל, כעדות ספר עזרא, 40,000 יהודים. כשמיליון יהודינו נשארו בבבל. זאת אומרת שמדובר באחוז קטן ביותר של האומה. וכל ימי בית שני, למרות שהייתה עלייה לארץ, בסופו של דבר הגולה הייתה הגורם המכריע בחיים היהודים, אפילו בתקופת החשמונאים. לכן אי אפשר להשוות מה שהיה אז ממה שיש היום, במיוחד שפה מדובר על שיבה אחרי 2,000 שנה. 2,000 שנה זה עובי של זמן בעל משמעות. יש בהיסטוריה מושג כזה שהכמות הופכת גם לאיכות, ו-2,000 שנות גלות וגאולה לאחריהן זה לא דבר של מה בכך, זה לא איזשהו ציור מקרי, איזשהו אקסידן, איזשהו מאורע, בטעות קרה משהו. לא, 2,000 שנה ולאחר מכן 5 מיליון יהודים בארץ שבאים מכל ארצות העולם, מאורע זה הוא ייחודי מאוד, הוא משמעותי מאוד, הוא כבר מצביע מעצמו על כך שגאל השם את עמו. שמה נאמר, לא, אתה לא יודע לקרוא נכון את התנך. בעצם גלות באמת זה לא 2,000 שנה, זה 30,000 שנה, וצריך שיחזרו לכאן מיליארד יהודים, בלי זה זה לא נקרא גאולה אחרונה. אם נאמר כך, אם באמת נאמר שאין אנחנו יכולים לקרוא את התנך ואין אנחנו יודעים לקרוא את ההיסטוריה, אז הדבר הזה מניח שהקדוש ברוך הוא מטעה אותנו. פירוש הדבר שהוא נתן בידינו ספר, ספר התנך, לא שימושי. אין מה ללמוד מהספר הזה. הדבר הזה דומה באמת לתזה הנוצרית. הנוצרים אומרים שהתנך אומר אמת, אלא שהיהודים לא יודעים לקרוא אותו. אמנם התנך נכתב על ידי יהודים, עבור יהודים, אבל הם לא שמו לב למה שכתוב בספר שלהם עצמם. הם טוענים, אומרים הנוצרים, שהתנך כל כולו מדבר על ישו. זה שהיהודים לא יודעים לקרוא את זה, כי יש להם טעות בהבנת הנקרא. ברור שדברים האלה הם הבל. הקדוש ברוך הוא לא אכזרי, הוא לא נותן בידינו ספר שלא על מנת שנבין מה שכתוב בו. לא ייתכן. אם ניתנה בידינו ספרות שאמורה לתת לנו את מפתח ההיסטוריה, וזה אכן תפקידו של התנך, ברור הדבר שאנחנו אמורים, עשויים ומצווים להבין את ההיסטוריה מתוכו. ואי אפשר לקרוא אכן את התנך בלי לראות במדינת ישראל את הגשמת היעדים של אותן הנבואות. אספר לכם סיפור שקרה לפני כמה עשרות שנים. נדמה שסיפרתי את זה פעם. כשהרב יהודה אשכנזי זכרונו לברכה פגש כומר באונייה, אמר לו הכומר, כבוד הרב, להבדיל, כן? זה חבל מאוד שהחלוצים שבונים את פלסטינה אינם דתיים. שאל הרב, למה זה כל כך חבל? אומר, כי הם מגשימים את דברי הנביאים, אז כזה חבל שהם לא דתיים. אמר לו הרב, אדרבה, אם הם היו דתיים זה סימן שהם מאמינים בדברי הנביאים, אז אם הם בונים את פלסטינה זה כדי שהנבואה תהיה אמת. אז זה חשוב שאדם עושה מעשה כשהוא כבר מגויס אידיאולוגית. אבל הם, אדרבה, אינם מאמינים בנביאים ומקיימים את דבריהם, זה סימן שזה יד השם. ברור? טוב, אני רק אומר את זה כהשקפה כוללת. צריך פשוט להתרומם מעל הפרטים הקטנים של חיי היומיום ולהביט על ההיסטוריה בצורה כוללת. אנחנו אכן רואים אומה שיצאה לגלות לפני יותר מ-2000 שנה חוזרת אחרי 2000 שנה במיליוניה מכל ארצות העולם ומקימה תוך זמן קצר מדינה מפוארת, צבא מפואר וכדומה. כן? לא שומע. בוודאי, התנ"ך הוא אכן, כפי שאתה אמרת בצדק, ספר היסטוריה. זאת אומרת, עניינו של ספר התנ"ך ללמד אותנו כיצד יד השם מתגלה דרך ההיסטוריה. כפי שציווה זאת משה רבנו מפי הגבורה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מכאן היה אומר הרב קוק, מצווה ללמוד היסטוריה. ואין לך ספר היסטוריה טוב יותר מספר התנ"ך. כמובן, זאת היסטוריה מגמתית. כלומר, היסטוריה שמצביעה על מאורעות מסוימים ומתעלמת ממאורעות אחרים על מנת לחשוף לפניך את ההנהגה האלוהית דרך המאורעות. בוודאי, ספר היסטוריה, זו מילה יפה. כן, להגיד שהתנ"ך הוא ספר היסטוריה. כן, בבקשה.
למה
האם הנוצרים צודקים? סטטיסטית. כלומר, אתה אומר, אולי באמת הנוצרים צודקים. זה באמת שאלה יפה. אבל היא כבר שייכת לשיעור אחר. כלומר, האם ייתכן שהנצרות צודקת? התשובה היא, אומנם שלא, אבל זה לא הנושא כעת. כלומר, אנחנו דנים עכשיו מתוך מקורותיה של היהדות. האם מתוך מקורותיה של היהדות, מתוך ההיגיון הפנימי שלה, מתחייב שמדינת ישראל היא נצחית, או שמה אין ביטוח כזה? זאת השאלה. כן? מתוך הנחה שהיהדות צודקת. בבקשה.
אחד מהתירוצים זה של...
כלומר, אתה מסתמך עכשיו על מרצה אחר ששמעת שאמר שהתנ"ך הוא לא ספר היסטורי. בסדר, אז תשאל אותו. הלאה. עכשיו, זה מבחינת ההסתכלות הכוללת. עכשיו, מבחינת מקורותיה של היהדות, מלבד התנ"ך, שהוא בכל זאת מקור רציני, התורה שבעל פה של רבותינו זיכרונם לברכה מלאה בהנחת היסוד הזאת שמדינת ישראל לא תחרב, ואביא לכם לצורך זה מספר מקורות. חלק מן המקורות הובאו בספר יפה שאסף את המקורות בנושא הזה, ספר נתיבי הגאולה או בנתיבי הגאולה של הרב ערן תמיר. הוא הביא בסוף ספרו, אני צילמתי דף אחד, חלק מן המקורות בנושא הזה. אני גם ברשותכם אביא לכם עוד מקורות שלדעתי הם עוד יותר מכריעים. ראשית כל, במדרש תנחומה נאמר במפורש, במדרש תנחומה, מסורת בפרשת נוח, כך אומר המדרש, מסורת אגדה היא שאין ירושלים נבנית עד שיתכנסו הגלויות, ואם יאמר לך אדם שכבר נתקבצו הגלויות ולא נבנית ירושלים, אל תאמין. למה? שכך כתוב, בונה ירושלים השם, ואחר כך נדחי ישראל יכנס. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא כבר נבנית ירושלים בחרבה? הנה, כבר, מה אתה אומר שירושלים נבנית? כבר קרה שהיא נבנית, וכבר קרה שהיא חרבה שוב. אמר להם, על ידי אבונותיכם חרבה, וגליתם מתוכה. אבל לעתיד לבוא אני בונה אותה, אז בכלל לא קשור באבונות שלכם. ואיני הורס אותה לעולם, שנאמר, כי בנה השם ציון, נראה בכבודו. והאמיתי שדברים עוד יותר מפורש במדרש תנחומה פרשת שופטים, והשלישית יוותר בה שאין מתיישבים בארצם אלא בגאולה השלישית. גאולה הראשונה זו גאולת מצרים, גאולה השנייה זו גאולת עזרה, השלישית אין לה הפסק. תנחומה פרשת שופטים. וכן במחילתא בפרשת בשלח כתוב כך, התשועות שעברו היה אחריהם שעבוד, אבל התשועה העתידה להיות אין אחריה שעבוד. וכן הובא בילקוט שמעוני על ספר ישעיהו פרשה סמך, וכן בפסיקתא רבתי, אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו. מה זה שנה? כוונה הזמן של כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי ליטול עצה מארם, וחוזר ערבי ומחריב את כל העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים, לאיכן נבוא ונלך, לאיכן נבוא ונלך. הם מרגישים שהארץ הפכה להיות מלכודת. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תראו, הגיע הזמן גאולתכם, ולא כגאולה הראשונה, גאולה אחרונה, כי גאולה הראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה. כן, הדברים מפורש. אגב, אני רוצה לציין שבזמן מלחמת העולם השנייה, הרב הראשי לארץ ישראל באותם הימים, שמו היה הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה, יצא לשליחות לארצות הברית ופגש שם את הנשיא רוזוולט, שאז היה באמצע מלחמתו הגדולה נגד הרייך השלישי. דיברו מה שדיברו, בסוף הנשיא רוזוולט אמר לו, כבוד הרב, אל תחזור לפלסטינה. שאל אותו, למה לא? אומר, כי עוד מעט רומל כובש את ארץ ישראל, אז לא כדאי לך להיות שם. אמר לו הרב הרצוג, יש מסורת בידינו שתהיינה שתי גלויות, אין לנו מסורת על חורבן שלישי, וחזר לארץ ישראל. בתקופה שזה מאוד לא היה פשוט לחזור לארץ ישראל, היה צריך לעבור את האוקיינוסים ואת הים התיכון ואת צבאות עוינים, וכל זאת חזר. אין לנו מסורת על חורבן שלישי. אבל כל זה, תגידו לי, מדרשים. אמנם מחילתא זה בכל זאת משהו רציני, אבל זה מדרשים, והמדרשים האלה אינם מביאים פסוקים מן התורה, וזה קצת מפריע. לכן ראיתי לנכון להביא לכם את המקור בתלמוד. אנשים פשוט לא שמו לב שגם התלמוד בעצמו התייחס לנקודה הזאת. מדובר במסכת שביעית בתלמוד הירושלמי בפרק שישי הלכה א'. הקשה בפניי יהודי שלומד גמרא בשיעור שבו אמרתי שמדינת ישראל לא תחרה, והבאתי את התלמוד הירושלמי שאני עומד לקרוא לפניכם. שאל אותי: רוב לומדי הגמרא לא חושבים כמוך, אינם חושבים שיש ביטחון מוחלט, והאם רוב לומדי הגמרא לא למדו את הירושלמי הזה? עניתי לו: לא. תשאלו את רוב לומדי הגמרא אם הם מכירים את המקור שאנחנו עומדים לקרוא. הבא נראה. יש מחלוקת לגבי זה, כמו נתן את הרקע של דברי הגמרא, יש מחלוקת לגבי חיוב המצוות בארץ ישראל. בתקופת בית ראשון, מצוות התלויות בארץ, הכוונה, כן, מצוות תרומות ומעשרות ושמיטה וכדומה, החיוב היה מן התורה. בתקופת בית שני נחלקו בזה חכמי ישראל. כן, רבי יוסף בר חנינה אומר שגם בתקופת בית שני נהג החיוב של תרומות ומעשרות מן התורה. והוא מביא לכך פסוק: ויטיבך וירבך מאבותיך. כלומר, אחרי שיבת ציון בעזרה, כלומר על זה מדבר הכתוב לדעת רבי יוסף בר חנינה, אחרי שיבת ציון בימי עזרה צריך לשוב למה שהיה בימי בית ראשון. כשם שבבית ראשון היה חיוב תרומות ומעשרות מן התורה, כך גם בימי בית שני חיוב תרומות ומעשרות מן התורה. רבי אלעזר בגמרא חולק על הדעה הזאת ואומר שבימי בית שני חיוב מצוות התלויות בארץ היה אך ורק מדי רבנן ולא מדי אורייתא. וכך ההלכה באמת, שבימי בית שני חיוב תרומות ומעשרות לא היה מן התורה אלא מדברי סופרים. אז שואלת הגמרא: לפי רבי אלעזר איך הוא מפרש את הפסוק ויטיבך וירבך מאבותיך? אומר התלמוד כך: מה מקיים רבי אלעזר מאבותיך פתר לה לעתיד לבוא. וכאן הוא מביא מספר דברים ואומר כך: מאבותיך, אבותיך, אף על פי שנגאלו חזרו ונשתעבדו, אבל אתם, משאתם נגאלים עוד אין אתם משתעבדים. זהו. כלומר, התורה בעצמה ציינה שתהיה גלות אחת ושתהיה גאולה אחת שאחריה יגלו שוב, והתורה בעצמה הבטיחה, כך מבין רבי אלעזר את הפסוק מפרשת ניצבים, התורה בעצמה הבטיחה שאחרי הגלות השנייה, כשכבר ניגאל, אין יותר גלות. מה טעם? שואלת הגמרא, למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא לא יגלו אותנו יותר? מביאים פסוק בירמיהו: שאלו נא וראו אם יולד זכר. כשם שאין הזכר יולד, כך אתם, משאתם נגאלים, עוד אין אתם משתעבדים. כלומר, זאת גאולה שאי אפשר אחריה לחזור אחורה. קוטי, זה דברי התלמוד הירושלמי. במסכת שביעית, פרק שישי, סוף הלכה א'. עכשיו, באמת, מאיפה לקוח הפסוק הזה בירמיהו? שאלו נא וראו אם יולד זכר. מי שיראה את הפסוק שם יראה שמדובר בפסוק מוזר מאוד שמופיע באמצע הגאולה. באמצע הגאולה, כלומר, הפסוק, תחילת הפרק בירמיהו, איזה פרק? לא זוכר, תחפש, יש קונקורדנציה. בתחילת הפרק יש תיאור של שיבת ציון, ומיד לאחר מכן יש תיאור נורא: שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. ואז אחר כך הנביא עוד פעם ממשיך לתאר את הגאולה. כאילו שבאמצע הגאולה יהיה איזשהו שלב צר מאוד, נורא, שבו אנשים ישאלו את עצמם האם לא נצא עוד פעם לגלות. ועל זה מבטיח ירמיהו: שאלו נא וראו אם יולד זכר. זאת גאולה זכרית, לא גאולה נקבית. כשם שזכר איננו יולד, כך הגאולה הזאת אין אחרי הגאות. כן, דברים מפורשים בתלמוד הירושלמי. היה כדאי אולי שרוב לומדי הגמרא יסתכלו בירושלמי. עכשיו אם כן, המקורות מפורשים. השאלה היא באמת שאלה שהיא מתבקשת, למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא החליט שהגאולה האחרונה אין אחרי הגלות? לכאורה יש עיקרון שאם עם ישראל זכאי הוא יושב בארצו, אם איננו זכאי גולה מארצו. בבקשה. חורבן ללא גלות, זאת אומרת צרות. צרות, כן, צרות תמיד יש, ברוך השם לא חסרות. מה? מה זאת אומרת יחריב את העולם? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את עולמו? לא מצאנו. הרמב״ם אומר במפורש בספר מורה נבוכים שאין בהשקפתה של היהדות שהעולם יחרב. אפשר לחלוק על הרמב״ם, אבל הרמב״ם זה פירמה. כלומר, אם אתה חולק על הרמב״ם זה נקרא דפקת את עגל. אין דבר כזה. כן, הרמב״ם אומר העולם לא יחרב. אז מה זה כל הביטויים על זה שהעולם יחרב? אומר הרמב״ם, יחרב ממלחמות, זאת אומרת לא יהיו יותר מלחמות, זה הכוונה יחרב. כך אומר הרמב״ם.
אבל במדרש חבא כתוב בהתחלת המדרש חבא שהעולם
יחרב ונבנה שבע פעמים. כתוב הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. אני קראתי את המדרש רבה, אבל זה משהו אחר לגמרי. שם המדרש, זה מה שקורה כששולחים לקרוא את המשך המדרש, עד שהגיע לעולמנו זה, והמדרש אומר, וכאן הקדוש ברוך הוא אמר, זה יעמוד. פורש. אז, אבל יש איזו תאווה למדרשים אפוקליפטיים. וכיוון שהמדרשים לא מספקים תמיד את הסחורה, אז נותנים פרשנות שאיננה פשט דברי המדרש, כדי לחפש איזה משהו אפוקליפטי במדרש. כי המחשבה אוהבת עצלות. יש עצלות המחשבה. אז אם אתה מדבר על קטסטרופה, על משהו נורא והיום שיקרה, זה גורם לאדם להסיר מעליו את האחריות. אז ברוך השם, אמרו רבותינו, מדינת ישראל לא תחרב. אבל באמת השאלה שנשאלת, למה זה כך? בבקשה.
לדעת את הלכמינה, שזה בנם לדורא את
הגדול בלעזר. אני חוזר, אתה שואל מה נפקא מינה בין דאורייתא לדרבנן לפי שיטת רבי אלעזר. אם תאמר שנהגו מצוות מדאורייתא מבית שני, אז הפסוק ותפחה וירבך מאבותיך מתייחס לימי בית שני, ואז הוא לא יכול להתייחס לבניין השלישי. מה שאין כן לפי רבי אלעזר, ותפחה וירבך מאבותיך איננו מתייחס לימי בית שני, אז אומרת הגמרא הוא מתייחס לשיבת ציון האחרונה, לגאולה האחרונה. עכשיו בואו נחזור לעניינים. אומנם חז"ל אמרו, כך אמרו המקורות, שמדינת ישראל עוד חרב. השאלה היא למה? כי לכאורה זה סותר איזו עיקרון יסוד של היהדות, שיש איזושהי הסכמה על איזו נוסחה מוסרית שמסדירה את היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, שאם אנחנו זכאים אז טוב לנו, אם אנחנו חייבים רע לנו. אז למה יש פה ביטוח שהמדינה לא תחרב? האמת היא, אותה שאלה היה אפשר לשאול, מדוע יש ביטוח שעם ישראל נצחי? אותו דבר, הרי היו עמים שקלו מן העולם. אז כנראה שפה יש להכניס נקודה נוספת, שזה נכון שהגאולה איננה תלויה באופן גלוי בתשובה מודעת. כלומר, זה לא על ידי שיניחו יותר תפילין שתבוא הגאולה, זה נכון, אבל יש זכות אחרת שרבינו האור החיים, רבי חיים בן עטר, מבאר אותה בפרשת האזינו. עצם המשכת הזהות היהודית לאורך הזמן, זה כשלעצמו זכות. כלומר, ככל שהתהליך ההיסטורי הולך ומתקדם, כך יש יותר, יותר אין דרך חזרה מן הקיום היהודי. אז עצם הזכות של הזהות היהודית זה העומד לעם ישראל אחרי 2000 שנות גלות. כלומר, זאת זכות עצומה להיות ישראל, כי היה אפשר גם לחלות. לכן, גם אם זה ישראל שאיננו מקיים מצוות, וגם אם זה ישראל ששונא מצוות, אבל עצם שם ישראל שעלה, זאת היא הזכות היותר גדולה. אמנם בראשיתה של ההיסטוריה, להיות ישראל זה לא חוכמה גדולה. לכן האדם היה אז נידון, לפי, האומה הייתה נידונה, לפי כמות קיום המצוות שלה. אבל ככל שהזמן ההיסטורי הולך ומתעבה, כך הזכות העצמית הולכת וגוברת. ולכן, אחרי זמן מסוים שידוע לנביאים, אי אפשר יותר לחזור אחורה. כלומר, זאת גאולה אחרונה, בגלל הזכות העצמית שבתוכנו. נקודה ראשונה שצריך להתבונן בה. כן?
היה מדובר בישראל שמנסה לטשטש את הזהות
הלאומית? כן. גם אם זה ישראל שמנסה לטשטש את הזהות הלאומית, מסיבה פשוטה. תאר לעצמך שיבוא יום שבו מדינת ישראל תהיה מאוכלסת על ידי אוכלי חזיר ביום הכיפורים. כן? ולא יהיה זכר לכל מפלגה עם כיפה. שום דבר. ואז ישאלו את ראש הממשלה, תגיד, מה זה עם ישראל? כי עדיין יש שם ישראל קיים. ישאלו, תגיד, מה זה עם ישראל? אז הוא אמר, הוא מוכרח להגדיר את זה, זה העם שחלק מהגדרתו היא שהוא פעם האמין בתנ"ך. זאת אומרת, הגדרת הזהות הלאומית שלנו כוללת בעל כורחנו את הספר שאנחנו סוחבים איתנו. גם אם זה על מנת לדחות את המסר שבו. מובן? ולכן אפשר לומר, יש עצם הזכות של קיומה של האומה. אז זה מה שכתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מה פירוש הדבר? יצרתי אותם באופן כזה שהם מספרים את תהילתי בעל כורחם. מובן? ולפעמים דווקא היהודי שאיננו מעוניין בזהות שלו, הוא הדרבה והמקור לקידוש שם שמיים היותר גדול. יש לנו הרבה דוגמאות לכך בהיסטוריה. כן.
מה קורה לזה?
לשמה.
שהיום קורה
בעיקר עצמיותך יהודי
ולא...
האור החיים, פרשת עזים. על פסוק כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. עיין שם ואורך ודעת לנפשך עימן. אבל האמת היא שהמקור היותר קדום לזה זה הגמרא במסכת סנהדרין. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע אם הגאולה תלויה בתשובה או לא. ורבי אליעזר אומר שכן תלויה בתשובה, רבי יהושע אומר שאיננה תלויה בתשובה, והשאלה היא איך רבי יהושע מסתדר עם הנוסחה המוסרית. אלא שכנראה שלרבי יהושע יש זכות עצמית מעצם הטבע הישראלי. והאמת היא שדברים מבוארים עוד יותר ברבקות בספר הקדמות ושערים לרבי שלמה אליישוב, כן? ובעל לשם שבו ואחלמה, שם מסביר את הדברים באריכות. עכשיו, אבל זה עדיין לא מספיק, זה נראה מיסטי מדי מה שאני אומר. יש להבין את הדברים קצת יותר בפשטות. צריך להבין מה התפקיד של הגלות. יש לגלות תפקיד. והשאלה היא, האם היא ממלאת את התפקיד, אם היא גמרה למלא את התפקיד שלה או לא. הבאתי באחד השיעורים על טעמי המצוות את הטעם, על פי הספר הזוהר, למצוות שילוח הקן. מצוות שילוח הקן, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך או על הארץ, אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען תבלח וארכת ימים. מפרש הזוהר, והאמת היא שמה שהוא אומר זה הפשט, אפשר להוכיח את זה מדברי הנביאים, ששילוח הקן זה תבנית של הגלות. האם זה השכינה, הקן זה ארץ ישראל, והתוכן של הקן זה מה שאנחנו מרוויחים כל פעם שיש שילוח האם, כלומר שילוח השכינה. מה יש בתוך הקן? יש או ביצים, או אפרוחים, או בנים. אומר ספר הזוהר כך, ביצים אלה בעלי מקרא, אפרוחים אלה בעלי משנה, בנים אלה בעלי קבלה. ביצים, כן, זה טעים, אבל אין הרבה מה לאכול. זה המקרא. בנים, זה אפרוחים, זה הרבה יותר מפותח, זה חי, אבל זה לא טעים, אי אפשר לאכול אפרוחים. זה המשנה. משנה, תורה שבעל פה, הבבלי, דברים קשים. שחורות כעורב, אמרו חז"ל, אלו ההלכות. ובנים, לישון בינה. כשמבינים את פנימיות התורה, מה יסתתר בתוך האפרוח, אז מגיעים גם לקבלה. ובאמת, לזה שימשו הגלויות השונות. גלות מצרים הייתה סילוק השכינה הראשון, ומתוכה הוצאנו ביצים, כלומר תורה שבכתב, מקרא. מגלות בבל יצאנו עם התורה שבעל פה, משנה. ומגלות אדום יצאנו עם תורת הקבלה, זה הבנים. אם כך, אם נלך לפי הטעם של ספר הזוהר, הגלות כבר מילה את תפקידה. אין צורך ביותר גלויות. לכן זה מובן למה זה נצחי. אבל עדיין אין זה מספק אותנו, כי זה עדיין רק בתור סימן לדבר, לא עצמות הדבר. מה, מבבל יצאנו עם הגמרא, ומאדום עם הקבלה, כן. משנה וגמרא זה אותו דבר. הגמרא הוא הפירוש, זה הפירוש של המשנה. אבל צריך להגיע עד עומקם של דברים, והעומק של הדבר כמובן נמצא אצל הרב קוק, שכהרגלו תמיד צודק. בספר אורות יש חלק המכונה בשם למהלך האידאות בישראל. שם הרב מסביר את תבנית ההיסטוריה בכללה. אז כמובן זה דבר עמוק שאי אפשר ללמד אותו בשיעור אחד, אבל נגיד בצורה תמציתית מאוד אחד הדברים שאומר הרב כאן לגבי מהלך ההיסטוריה בכלל. הרב מניח כך, שבאומה הישראלית ישנם שתי אידאות שצריכות לבוא לידי ביטוי: האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. ומערכת היחסים המסובכת בין שתי האידאות האלה היא קובעת את מאורעות ההיסטוריה. אומר הרב, למשל, בימי בית ראשון האידאה האלוהית העירה מאוד את האידאה הלאומית, במיוחד בזמנו של שלמה המלך. היה נפלא, בימי שלמה לא חסר דבר. אבל השלמות של ימי שלמה הייתה אך ורק בבית המלוכה, או יותר נכון בכלל. הארת השכינה מילאה את הכלל מאוד מאוד, אבל הפרט סבל. הפרטים בימי שלמה לא הרגישו את גודל השעה, בגלל ששלמה ניהל מדיניות כזאת שגילתה קדושה רק בנפש הכללית ולא חדרה אל היחיד. סימן לדבר, בימי שלמה אכלו ביום כיפור. מרוב שמחת חנוכת המקדש, חנוכת המקדש הרי הייתה בתוך יום, הייתה 8 ימים לפני חג הסוכות, ובמכן בתוך אותם הימים האלה גם אכלו ביום הכיפורים, וזה היה מותר, כי שמחת הכלל הייתה כל כך גדולה שהצורך של הפרט לתקן את חטאיו לא הורגש כל כך. לכן שמה קדושת הכלל. אבל הדבר הזה גרם שהתרבו האבונות של הפרט, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, עד שבסופו של דבר חרב הבית הראשון. האנטיתזה לימי בית ראשון זה דווקא ימי בית שני. לכן בית שני בא מיד אחרי בית ראשון, 70 שנה רק מפרידים ביניהם. מסיבה פשוטה, כי זה לא מסובך לבנות מהר אנטיתזה. בית שני כולו קדושת הפרט. מה עם קדושת הכלל? לא קיים. בשם קדושת הפרט מוכנים שמה לפרק את הסולידריות הלאומית. צדוקים ופרושים, ביתוסים, בית שמאי ובית הלל, הקנאים ביניהם, בקיצור, בלי סוף מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. כל זה בשם הקדושה. ולכן גם הייתה שנאת חינם, חרב בית שני. עכשיו הרב קוק משתמש בעיקרון מתמטי, והוא שאחד פלוס 2 שווה רגע 3. זאת אומרת שבית שלישי קולט בקרבו, עוצר בתוכו את הניסיון המצטבר של ההיסטוריה היהודית לכל תקופותיה. כלומר, זה לוקח זמן עד שמגיעים לבית שלישי, בגלל שיש פה תהליך דיאלקטי ארוך בין הרושם של ימי בית ראשון ובין הרושם של בית שני, כדי לבנות את אחדות הכלל והפרט. אבל ברגע שזה מושג, הדבר הזה שקדושת הכלל חודרת אל הפרט, כבר אין צורך בשום גלות. לכן בית שלישי לא יחרב. זאת היא השיטה של הרב בספר למהלך העילות. אני רק נותן את זה בקצרה, אבל באמת שם רואים דרך הניתוח ההיסטורי של הרב כיצד כל התקופות של ההיסטוריה הולכות ומצטברות עכשיו. אבל בתוך תהליך הגאולה יש קשיים, וכאן אני מגיע לנקודה חשובה. כן, אתה שואל האם היום יש קדושת הכלל והפרט ביחד? בוודאי, בוודאי. הרי אנחנו סוחבים איתנו את המסורת של קדושת הפרט מימי בית שני, דרך התורה שבעל פה והשולחן ערוך וכל ההלכות הנוגעות לפרט. יחד עם זה הקדושה הכללית, זאת אומרת מסירות הנפש, חזרה. והיום אנחנו משחזרים, מקימים לתחייה את הזהות הקמאית שלנו מתקופת בית ראשון. הדבר הזה בא לידי ביטוי למשל בתחייה האומנותית בראשית הציונות, כשהייתה שם נוסטלגיה בלתי מוסברת לדמויות התנ"כיות, יחד עם זלזול בהלכה. כלומר, על מנת, אומר הרב, להשיב את קדושת הכלל. לעומת זה, עדיין המסורת של קדושת הפרט קיימת, היא הולכת ומתמזגת. ואפשר להבין שכל התהליכים שמתהווים בחברה הישראלית הם מאבקים של שתי הקדושות האלה, כל אחת נגד חברתה, כדי לתפוס את מקומה הנכון. אפשר ככה לראות את המאבקים של החברה הישראלית, ובמיוחד שיש הרבה משברים בתוך החברה שלנו. וזה נאמר בספר שיר השירים רבה על הפסוק בסוף שיר השירים: דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. אומרים חז"ל, דודי זה המשיח, הוא דומה לצבי. למה? הצבי כשהוא רץ ביער לפעמים הוא נגלה, לפעמים הוא נכסה, יש הרבה עצים, אז רואים את הצבי רץ, פעמים נגלה, פעמים נכסה. אף משיח, פעמים נגלה, פעמים נכסה. מדוע זה כזה מסובך? כי המשיח צריך לכלול בקרבו את הניסיונות, את המשקעים הרוחניים והזהותיים של כל התקופות כולן. ולכן יש דיאלקטיקה מסובכת בתקופת ימות המשיח, כי לפעמים יסוד מסוים הוא העולה, לפעמים יסוד אחר הוא העולה. למשל, לפעמים הדתיים מנצחים, לפעמים הלאומיים ולפעמים הקוסמופוליטיים. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים יפה, שכל פעם שאחד משלושת הכוחות האלה עשוי לנצח, הוא מגיע לסוף כוחו. ומה יהיה? כלומר, אין שום כוח באומה בדורנו שמצליח להשתלט באופן מוחלט על המהלך ההיסטורי. אז זה מראה שיש פה איזון נסתר באחורי הדברים. באמת, כל פעם שיש משבר בחברה הישראלית המתחדשת, זה סימן שמרכיב נוסף של הזהות שלנו צריך להיוולד. למשל, בימינו יש משבר הציונות. נפלא. משבר הציונות יכריח אותנו בבוא הזמן, וכנראה קצת בעזרת הגויים, בכל מיני אופנים, משבר הציונות יכריח אותנו להבין את המשמעות האמיתית של ציוניותנו. אם נתאר לעצמנו שהציונות לא הייתה במשבר, אז היינו ממשיכים לחיות חיים לאומיים מרוצים מעצמנו ומייצאים תפוחי זהב בכל החופים כולם. זה מה שהיינו עושים, היינו גאים בתפוחים, בתפוחי הזהב, בהייטק שלנו וכו'. עכשיו שהדבר עומד בסימן שאלה, אז עכשיו אנחנו נהיה מוכרחים, על מנת להציל את נפשנו, הן באופן אין כפשוטו ואין כבדרשו, אנחנו נהיה מוכרחים להבין את הערך האוניברסלי של הציונות שלנו. עכשיו, כמובן אפשר להישבר באמצע. אספר לכם סיפור שקרה בזמן מלחמת יום הכיפורים. אנשים שכחו קצת, מלחמת יום הכיפורים הייתה משבר עצום, כי אחרי מלחמת ששת הימים, שבה היינו כל כך מרוצים מעצמנו, שש שנים לאחר מכן, התברר שהכל מתמוטט, שהמדינה עומדת בסכנת השמדה, שצהל לא כל כך חזק, ושהדמויות המיתולוגיות שעמדו אז בשלטון אינן כל כך מלאכיות וכדומה. ובאמת היה קשה מאוד בקרבות. היה אז תלמיד בישיבת מרכז הרב שלחם בחזית, והוא היה שבור מכל הסיפור הזה. כששלחו אותו הביתה לחופשה מהחזית, במקום לחזור הביתה נסע אל רבו הרב צבי יהודה קוק, והוא דפק בדלת של הרב בשעה 2 בלילה. לדפוק בשתיים בלילה זה לא פשוט. בסוף הרב שומע, מתלבש לאט לאט עד שהוא קם, עד שהוא פותח את הדלת. ואחרי שהרב מגיע אל הדלת, פותח 5 סנטימטרים את הדלת ואומר, תביא לי את החוזה. תלמיד קצת נבהל, הוא אומר, לא, אני באתי עם המלחמה, תביא את החוזה. לא, אבל אני פלוני עם הישיבה, אולי הרב לא מבין. 2 בלילה, אז אחרי אולי הרב מבולבל, תביא את החוזה. בסוף התלמיד התייאש לגמרי, חשב שהרב לא נורמלי. בסוף הרב אומר לו, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הפר את החוזה איתנו, אז תביא את החוזה, נראה מה כתוב שם. אמר התלמיד שזה בדיוק מה שהוא יצטרך לשמוע באותה שעה. טוב, זה מראה לכם מה זה מחנך דגול. מחנך זה אדם שיודע להסתכל בחור של הדלת, מי עומד מאחורי הדלת, יודע להסתכל מה השעה, צריך גם לדעת מה המאורעות הכלליים שמתהווים עכשיו, ולהבין מה הבעיה שהביא את האדם הזה בשתיים בלילה, וממילא גם לדעת מה להגיד לו. מה? זה היה נכון אם הוא היה חוסי. אבל זה פשוט עניין של חינוך. זאת אומרת שלפעמים אנחנו מרוב הקשיים של המאורעות שעוברים עלינו נוטים לשכוח שיש חוזה, אז לא תמיד אנחנו מבינים איך סעיפי החוזה מתגשמים, אבל לא בגלל זה החוזה לא קיים. ברור. הייתי רוצה להראות את הדברים גם כפי שאמר אותם הרב קוק בספר אורות, באורות התחייה, פסקה כתבה. אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים, בדורנו בכלל ובארץ ישראל בפרט, יש הרבה צרות, אבל אחרי שאנחנו עוברים על כל הצרות, רואים כל הקלקולים, הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. זה פסוק, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו, כלומר נראה ששכחנו מי אנחנו, ויוצא הוא בפנים חדשות מקוטנות הרבה בכמותן, אבל רעננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה באיכותן. הננו קרואים לעולם חדש מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. מאמין הוא העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחילת שלפנינו. מה זאת אומרת מאמין הוא? ודאי שהוא מאמין. אם עם מסוגל לנהל מדיניות של התאבדות ללא הנד אף ולחשוב שהוא עושה על ידי זה שלום, זה סימן שזה עם שמאמין אמונה עמוקה שהוא לא יגלה לעולם. לא צוחק, כן? כי מי שחושב שאולי המדינה תחרב, אז הוא אולי קצת יותר זהיר במדיניות שלו. ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו, היא סוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי, והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו המכרת את עצמה ואת כל ייחודי מאורעותיה עד דור אחרון, דור צופה לישועה קרובה. טוב, אני רוצה קצת להבהיר פה שתי נקודות ברק. מה שכאן אומר הרב, מאמין הוא העם כולו שאין גלות עוד אחרי גאולתו. לא מדובר מאמין הוא יהודי פלוני או יהודי אלמוני, אלא מדובר על נפש האומה בכללה. האומה מתפקדת כיצור קולקטיבי שמתנהג כמי שבטוח שהוא לעולם לא יעקר מכאן. ולכלל ישראל כידוע יש רוח הקודש, אבל זה בעצמו מוליד צרה גדולה באמונה. בלילה אחרי קריאת שמע, אחרי ייחוד השם, אנחנו אומרים אמת ואמונה. למה? כי הלילה זה הזמן של החושך. אז מה יש בחושך לעשות כשלא רואים כלום? להאמין, להאמין שביום מן הימים יבוא האור. יוצא לפי זה שאמת ואמונה זה המעמד הטבעי של היהודי בזמן הגלות. בזמן החושך הארוך של הגלות היהודים היו מלאי אמונה, אמונה לא רציונלית, שיבוא יום ויהיה טוב. בבוקר אנחנו לא אומרים אמת ואמונה, בבוקר אנחנו אומרים אמת ויציב. מה פירוש המילה יציב? זה מילה בארמית. יציבה זה מילה בארמית שפירושה אמת. כלומר אנחנו אומרים אמת ואמת. כלומר כשמגיע הגאולה אנחנו כבר לא רוצים להאמין, בגאולה אנחנו רוצים לראות תוצאות בשטח. לכן זה יותר קשה להאמין כשהגאולה מתחילה להתגשם מאשר כשהיא רחוקה. כשהגאולה היא רחוקה אתה יכול להאמין בכל דבר, הרי זה כל כך סותר את ההווה, מה שעתיד להיות, שאתה יכול להכניס לתוך הדמיון את העולם היותר מפואר. אבל אחרי שהמאורעות התחילו, אז אתה מתחיל לשאול את עצמך, האם זה באמת לזה שציפינו? משל, למה הדבר דומה? לאישה בהיריון. אומרים לך, תשמע, האישה הזאת עוד 9 חודשים תביא ילד לעולם. אז חולמים על הילד, זה חמוד כזה, בתוך ההריסה, ומה הוא יאמר, ומה הוא יחשוב, איך הוא יגדל. אחרי 9 חודשים מגיע הזמן, ואז רואים במקום ילד כאבים, דם, צער, דמעות, ואז מתחילים הספקות. אז זה, לזה חיכינו? אולי הכל נהרס, אולי אין כל תקווה. אז זה בדיוק הזמן שבו כבר אין אמונה, כי זה הזמן שבו צריך הילד להיוולד. לכן אנחנו אמת ויציב. זה הקושי הגדול, להיות מאמין בזמן הגאולה. מה שהרב כאן אומר, דור צופה לישועה קרובה. יש ישועה רחוקה, קל להאמין, ישועה קרובה קשה להאמין. האמת היא, הביטוי ישועה קרובה לקוח מפסוק מפורש, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להתגלות. ככל שהדבר הוא יותר קרוב, כך האמונה בו יותר קשה. ברוך השם, בתקופה האחרונה שמעתי הרבה אנשים שהאמינו שעכשיו זה התחלתה לגאולה ושהפסיקו להאמין בזה. זה סימן טוב, כן? כי כתוב מפורש בגמרא, אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. לא שעד שיתייאשו מלהיגאל, מדובר שכבר התחילה הגאולה ומתייאשים מן הגאולה. ואני לא יודע כמה צריך להתייאש, לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל צריך להתייאש, כן? כן? צריך, זה מצווה, לא? כן? מצווה להתייאש כדי שבן דוד יתגלה, כן? אז ככל שהמעברים האלה יותר צרים, יותר קשים, סימן שההשתנות של הזהות שלנו תהיה השתנות יותר גדולה. לא, כמובן, לא באתי לעודד שעננות, אני רק בא להסביר שהתהליכים הקשים שאנחנו עוברים הם בוודאי חלק מעצת השם הגדולה שמנהל את עמו ברחמים ולא בדין. כמו שכתוב מפורש בנביא זכריה, כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים. כן יהי רצון.